מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, שלום דוד.
שבוע טוב בצלאל, בוקר טוב.
בוקר אור, אנחנו בתוך תהליך של הפסקת אש מצד אחד, מצד שני חזרת חטופים הביתה, לאט לאט, חלק קטן עם מריטת עצבים של הצוררים מהחמאס, אבל זה חלק מכל ה... איך נקרא לזה? מהניסיון הלא קל שכולנו עוברים.
תשמע, אף אחד לא חשב שזה יתנהל כמו אל מול מדינה, אתה יודע מה, אפילו לא מדינה מערבית, מול מדינה של אויבים. אף אחד לא חשב שההסכם הזה הוא הסכם טוב בעיניי, כן? אבל אף אחד לא חשב שחמאס לא ישחק משחקים, ואתמול הוא שיחק, וזה כנראה רק ההתחלה. כנראה שגם היום יהיו משחקים וגם מחר, וככל שנתקרב לתום ארבע הפעימות הראשונות, שזה אומר מחר בלילה, מחר בערב, נראה יותר ויותר משחקים פסיכולוגיים. אתה יודע, זה לא משחק, זה בסוף מדובר בנפשות. אבל אני רוצה, בוא נתחיל קודם כל מחצי כוס המלאה. כשאתה רואה את הילדים הקטנים, הילדות הקטנות, שוות למשפחה שלהם, ואת החיבוקים של ההורים או של קרובי המשפחה לאותם ילדים, אין עין שיכולה להישאר יבשה מול המראות הללו. וכן, צריך לומר את זה, זה ילדים קטנים שהיו במשך 50 יום, 50 ימים, תחת השבי של ארגון הטרור הנאצי הזה, החמאס, מצד אחד. מהצד השני, לקוות ולהתפלל שבאמת במסגרת הארבע פעימות הללו ישובו כל הילדים שנמצאים שם. אני רוצה להזכיר לך בצלאל, מדובר על ילדים ממש ממש קטנים, חלקם בני כמה חודשים ושנים ספורות, וצריך לקוות שלפחות את ארבע הפעימות הללו, כשזה יסתיים, אז כל הילדים שהיו שם כבר יהיו כאן, כלומר בבית שלהם בישראל.
אז בוא נקווה שהפעימות הללו יכללו יותר חטופים, יותר ילדים, יותר אנשים שישובו הביתה. קשה להאמין, כי
הטרוריסט... כן, דיברתי רק על ארבע פעימות הראשונות. אנחנו... זה... עכשיו תשמע. אני שומע, קורא, יודע, מבין, וגם מבין גם דבר אחד, את הלך הרוח. אף אחד, אין אפילו אחד במדינת ישראל שחושב שעד לרגע זה ניצחנו. אף אחד. אנחנו אפילו לא מתקרבים לשם.
כי אנחנו באמצע. עצרנו.
לא, בסדר, כי זה בסדר. אבל קודם כל בתחושה. בתחושה של כלל הציבור ששומע אותנו.
אתה מדבר, ניצחנו בהקשר לכל המלחמה או בהקשר לחטופים?
בהקשר להכל, אף אחד לא חושב שניצחנו במלחמה הזאת, לא מבחינה צבאית, לא תודעתית, לא מבחינת החטופים גם כן. צריך לזכור שגם עם כל הארבע פעימות הללו, כלומר 50 חטופים ישראלים ישובו הביתה, אני מתעלם רגע מהתאילנדים שזה גם משמח שהם חוזרים, אני מדבר איתך עכשיו על 50 האזרחים הישראלים שישובו הביתה, עדיין יישארו שם קרוב ל-180 או 170 חטופים.
נדמה לי 190
לא,
עדיין.
לא, כרגע 195, אבל יישארו שם 170 חטופים ברצועת עזה. ואנחנו לא מתקרבים לניצחון, זה עוד לא שם. ראית גם אתמול, כשחמאס משחק כל המשחק הזה, קודם כל את השליטה שלו, חרף העובדה שהפרשנים הצבאיים ואנשי הצבא הסבירו לנו שחמאס איבד שליטה והוא לא שולט וכן שולט ואיך שולט ולמה שולט. קודם כל חמאס, צריך לומר את האמת, היא אמת כואבת, כן? זה כואב וזה קשה לומר אותה. חמאס עדיין שולט ברצועת עזה, והוא שולט בצורה, אתה יודע, ממש יסודית, מה שנקרא. והדבר השני, הם לא כאלה לחוצים. מהמשחקים שלהם אתה לומד אתמול, שהם לא כאלו לחוצים מכל מה שקרה כאן בחמישים ימים האחרונים. ולכן צריך לקוות ולהאמין שאנשי הקבינט המדיני, הקבינט המלחמה המצומצם, כולל כל מי שיושב שם, שהם מבטיחים שביום שיסתיימו הפעימות, או ביום שיסתיים שחרור החטופים הראשונים, צהל יחזור להילחם ברצועת עזה, ושכך באמת יהיה. כי בינתיים, ממה שאנחנו רואים, אני אומר את זה שוב, אני אומר את זה בזהירות, ואני אומר את זה גם בכאב גדול מאוד, בתחושה שלי, מה שהיה הוא שיהיה. מה שהיה הוא שיהיה, זאת התחושה שלי.
כלומר?
חמאס חטף מכה קשה מאוד.
יחזור להתעצם, יחזור לפעילות רגילה?
לא, לא, הוא חטף מכה קשה מאוד, לא כמו בכל הסבבים הקודמים, אלא מכה הרבה יותר קשה, הרבה יותר מכת מחץ, אבל זה לא מוטט אותו, זה לא פירק אותו, והוא יחזור, אתה יודע, לסורו. הנה כבר הוא מקבל את המסעיות שלו בחזרה, של הדלק, אני לא יודע, אולי בהמשך הם גם ימצאו, של האוכל.
הם מקבלו, קיבלו אתמול בלילה, כן? ראיתי הודעה של הצלב האדום, שהם קיבלו יותר מסעיות ממה שהם ביקשו.
כן, אז הם כבר חזרו לקבל את זה.
אבל אני אגיד לך.
ובהמשך, לך תדע, אולי ירצה, תמורת החטופים האחרים גם, שיחזרו לו את הכסף הקטרי לשם. אי אפשר לדעת מה עוד ירצה, אבל הוא פועל, הוא עובד. וזה לא מתקרב למה שהוצער כאן בתחילת המלחמה. אין חמאס, לא יהיה חמאס, לא יהיה איום מרצועת עזה.
מה שאתה עושה עכשיו,
מוריד את המורל, אומר את האמת, אומר את האמת, היא כאובה, היא כואבת, אבל זאת האמת.
מה שאתה עושה עכשיו, לא התכוונתי להורדת המורל, כי המורל גם ככה לא גבוה. זה בדיוק מה שהחמאס רוצה לשמוע. רוצה לשמוע את הציבור בישראל מאוכזב, מתוסכל. זה חלק מהלוחמה הפסיכולוגית. אני חושב שצריך דבר ראשון להודות על כך שחלק מהחטופים חזרו וחוזרים הביתה, חוזרים למקומם לשלום, ועל זה מתפללים כל הזמן. כל הקטע של המיטוט חמאס, לא מיטוט חמאס, אתה יודע, יש את הוויכוח הזה, מה חשוב יותר, להחזיר את החטופים או למוטט את החמאס? אז שניהם חשובים, אבל אני חושב שחיי אדם שנמצאים שם כרגע, חשוב הרבה 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 יותר, לכן גם הלכו על עסקה כזו, ולכן גם יעשו עוד עסקאות בהמשך הדרך, וגם מאוד ייתכן שגם ידחו את המשך התמרון הקרקעי, מה שמכונה המלחמה הקרקעית שם. בוא, זה איך נגדיר את זה? לא קל לקבל החלטות בעניין הזה, ומי שצריך לקבל החלטות מקבל החלטות מאוד 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 קשות. צריך להתפעל לבורא עולם שכל הסיפור הזה יסתיים נכון וטוב, ושנחזור פה להיות באזור רגוע ושקט. אבל
כן, אבל אנחנו נחזור להיות אזור רגוע ושקט ביום שחמאס לא יוכל להוות איום מרצועת עזה, לא רק על תושבי העוטף, על תושבי כלל מדינת ישראל. איך אמר לנו אבא של איתן מור לפני, הוא התראיין גם שבוע שעבר, אבל הוא אמר את זה לפני חודש כשהוא התראיין אצלנו. הוא אומר אנחנו, או הוא או ליבמן אמר את זה, אני לא זוכר. הוא אומר אנחנו 8 מיליון חטופים, שזאת המציאות. אנחנו חטופים למצב רוח, כן. ולקריזה של אותם מחבלים מרצחים נאצים.
וצריך למגר את זה.
וברצותם הם יחליטו לסבב וברצותם לא. ועד שזה לא ייגמר, זה לא אומר שניצחנו. עכשיו לגבי החטופים, אין ניצחון, אני רוצה שתבין את זה, אין ניצחון בלי חזרתם הביתה של כל החטופים, של כלל החטופים, לא רק של הנשים והילדים. זהו, מאוד פשוט.
וכשהם יחזרו, מה צריך אחרי זה? להמשיך למוטט אותם.
מה זה להמשיך? לגמור את הסיפור הזה. זה צריך להיגמר אחת ולתמיד. כלומר, אין יותר לתפוס 8 מיליון אזרחי ישראל בני ערובה. תביאו לנו כסף של הקטרים. אם אתם לא מביאים כסף של הקטרים, אנחנו מתחילים בגל רקטות בהתחלה לעוטף. אם אתם תמשיכו עוד שבוע לא להביא, אנחנו נגדיל את הרקטות לאזור המרכז. די עם זה. כאילו, אתה יודע, 15-16 שנה, אנשים משלמים בדמם, בנפשם, בכלכלתם, בביטחונם, לדבר הזה. קרה מה שקרה בשביעי באוקטובר, שזה בא לי מחה, בא לי מחק, ובא לי סולח, ובא לי חופר. כן? לאף אחד. וקרה מה שקרה. נשבעתם, הבטחתם, התחייבתם. שלא יהיה יותר איום מרצועת עזה על אזרחי מדינת ישראל, ואנחנו מצפים שזה מה שיהיה. מתפללים.
מתפללים, זה ודאי, אין ספק. טוב, אנחנו נעסוק בעניינים האלה הבוקר, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, נדב ארבל, שלום נדב, שבוע טוב.
שלום לכם, שבוע טוב, אלה כותרות השעה 8, לאחר 50 יום משבי החמאס, שוחררו הלילה 13 מהחטופים הישראלים, 8 ילדים ו5 נשים. מנהל בית החולים שיבא עדכן הבוקר על מצבם של החטופים שהגיעו עליהם ואמר כי למרות שימי השבי ניכרים עליהם, אף אחד מהם לא נדרש להתערבות רפואית. בד בבד שחררה ישראל הלילה 39 אסירים ואסירות ביטחוניים מבתי הכלא בארץ. ובמקביל קיבלה הלילה ישראל לידיה את רשימת המשוחררים שצפויים להשתחרר היום. המידע הועבר למשפחות החטופים. נזכיר כי בשבי חמאס ישנם עוד 195 חטופים, גברים, נשים וטף, וגם אמש חמאס הפר את ההסכם כשהפריד בין ילדים להוריהם, והשיב את הילה רותם שושני בת ה-12 ללא אמה שנותרה בשבי. חמאס עושה מאמצים רבים פתטיים, יש לומר, לצייר תמונה מעוותת על היחס שהוא מעניק לחטופים, ובסרטון שפרסם נראים המחבלים כשהם מציעים לחטופים אוכל ומים. תמונה מעוותת ניסה לצייר גם ראש ממשלת אירלנד האנטישמי שכתב, לאחר שחרורה של הילדה אמילי הנד, בעלת האזרחות העירית, זהו יום של שמחה עבור אמילי ומשפחתה, ילדה תמימה שהלכה לאיבוד ועכשיו נמצאה וחזרה. בפעילות צהל הלילה בג'נין חיסלו כוחותינו 5 מחבלים ונעצרו מבוקשים רבים, ביניהם נתפס המחבל שרצח בחווארה את שי ניגרקר ובנו אביעד ניר שמקום דמם לפני כ3 חודשים. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקל מוסר כי במשך שעות רבות פעלו הכוחות בג'נין. היום ימלאו 30 יום להסתלקותו של מרן הגאון הרב ברוך מרדכי אזרחי, זכר צדיק וקדוש לברכה. עצרת מספד מרכזית תתקיים בהיכל ישיבת עטרת ישראל. התחזית היום ינשבו רוחות עירות ברוב רחבי הארץ, יעשה אביך, בצפון ייתכן גשם מקומי קל, ועד שעות הצהריים ייתכן גשם גם בדרום הנגב. אלה הכותרות.
תודה נדב, בוקר טוב. בצוות שלנו, העורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי, אנחנו מתחילים. אני מתלבט אם נכון לפתוח עם כתב צבאי, כשהתמרון הצבאי די נמוג לו לכמה ימים.
הוא לא נמוג לו, מתכוננים. שמעת אתמול את הרמטכ"ל וגם את שר הביטחון.
אבל אין כרגע.
כן, אבל הם מתכוננים והם נמצאים בתוך רצועת עזה. הם לא יצאו משם, ולכן זה כן חשוב.
קובי פינקלר, תענה לנו אתה, לפתוח איתך או עם כתב פוליטי?
תשמע, קודם כל, יש פעילות מאוד מוצלחת הרגע, ממש ב-8:09, 8:11 בג'נין. אז זה עובדה שצהל ממשיך ועובד. וזה ברור שצריך לפתוח, כי זה אותו מחבל שרצח אב ובנו את שי ניגרקר, ובנו אביעד, השם יקום דמם, תושבי אשדוד, לפני 3 חודשים.
בחווארה.
זו פעילות שמתרחשת, נכון, זו פעילות שמתרחשת עכשיו, ולפנות בוקר נעצר. והפעילות ממשיכה, כלומר הפעילות הצבאית נמשכת. לא, אני חושב שבהחלט תשמע, גם עשרות אלפי חיילים עדיין נמצאים בחלק הצפוני של רצועת עזה, גם עשרות אלפי חיילים נוספים נמצאים בכל שטחי הכינוס, הם לא הולכו הביתה, הם נשארו שם, גם הרמטכ"ל נמצא שם איתם אתמול בשבת בג'באליה, אז כך שבהחלט גם הפעילות הזאת חשובה, אבל אני כן רוצה להדגיש שניים, שלושה משפטים.
רגע, אבל לפני שאתה מדגיש על המשפטים שחשובים לך, אני כן מעניין אותי לדעת, ביום שישי כשהתחילה הפסקת האש, כמה שעות לאחר מכן בבוקר, עזתים ניסו לחזור בחזרה לצפון רצועת עזה, צהל לא אפשר את זה.
אחד מהם לא חזר. שוחחתי ביום שישי עם מפקד פיקוד הדרום, ואתה שומע את כל הגורמים בשטח, אתה מבין תמונה ברורה וגם רואה אותה. אף אחד לא עבר את גדר המערכת מבחינת מערכת הביטחון, שזה נחל עזה. הציבו שם בטונדות, הציבו שם אמצעים לפיזור הפגנות, מה שנקרא בשפה מקצועית אלפא.
מה יש להם לחזור? לאן יש להם לחזור? הכל הרוס, הכל שבור, הכל אבק, מה יש להם לחזור?
כן, אבל זה כחלק מהמטרה של החמאס בצלל, שהעזתים יחזרו חזרה.
נוריד הלחץ בדרום הרצועה.
מה לעשות שצבי צודק? כן, חלק מהלחץ של החמאס הוא להראות שאנחנו עדיין שולטים בשטח, הם משלמים ואפילו הציעו כספים. במו אוזני שמעתי הקלטה כזאת שמציעים הכספים, החמאס, למי שיחזור לביתו או לחלקת אדמתו, לפחות ככה זה הגדרתם, בצפון רצועת עזה, ולכן הם עושים את זה. חלק מהם שבועים בידי, חלק מהם מחבלים שהסתברו ורק פשטו את בגדי הצבא שלהם או בגדי המחבלים שלהם ועטו על בגדיהם בגדי חול ובגדים פשוטים, ובסווה של ילדים ונשים וגברים הם מנסים לפרוץ צפונה. צהל פעל בצורה הכי מדויקת שיש הפעם, לא חוזר על 6:28 ביום שבת של 7 באוקטובר, הולך ל-6:30 של הבוקר, עם כל העוצמה שלו, עומדים על הקו הזה, עם טנקים, עם אמצעים לפיזור הפגנות, לא אפשרו להם לחזור חזרה.
טוב, זאת תמונת המצב ברצועה. קובי, בשורות טובות שיהיה, ואם קורה משהו, תעדכן.
תודה, קובי. אפשר?
כן,
יש להם עוד דקה?
כן, פתחנו עם ג'נין, נסיים בג'נין.
ישמעו, הפעולות, הפעילות מאוד משמעותית של חטיבה של מילואים, עוצרת שם הרבה מאוד מבוקשים, מחסלת שם 5 מחבלים, בסופו של דבר רק מספר אחד בחצי דקה, מאז תחילת הלחימה, מ-50 יום, אנחנו מדברים על 2,000 מחבלים עצורים, בכל שנת 2022 נעצרו 2,500, בכל השנה כולה, 365 ימים, כאן ב-50 יום עוצרים 2,000 מחבלים, כל אחד מהם הוא פוטנציאל, כל אחד מהם ביצע פיגוע, והעובדה שדיברתי עליה קודם, לעצור את אותו אוסמה, פאדל, תושב אקרבה, בית ג'נין, במחנה הפליטים בית ג'נין, היא חלק מהפעילות שצהל ממשיך ומקשר בין שני הדברים הללו, גם רצועת עזה וגם יהודה ושומרון.
קובי, תודה, בשורות טובות.
בוקר טוב.
בוקר אור, מיד המוראיין הראשון שלנו, אבל קודם לכן גם בהיבטים המדיניים קצת, איתי גדסי, שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב.
מה הלאה?
תשמע, אנחנו רואים את קטר שמתווכת פה, למרות שהיא, נקרא לזה, המממנת העיקרית של חמאס, היא מנסה לתווך גם במקרים כמו שראינו אתמול, שחמאס עושה כל מיני טריקים, אבל מסתכלת גם קדימה, לפחות על פי ההצהרות שלהם גם אתמול וגם לפני השחרור הראשון, הם מתכוונים להמשיך ולהאריך את הפסקת האש. אנחנו רואים שגם בעזה עצמה כבר כלי התקשורת נמצאים עמוק עמוק בפנים, עושים כתבות צבע על כל אותם אנשים שנמצאים שם, על הסבל שלהם וכו' וכו', וזה נקרא לזה הכנה לגיבוש דעת הקהל לעצירת המלחמה באופן מוחלט, כשכל כל יום שחררו כמה חטופים ממה שהם ימצאו במרכאות, כמו שחמאס אומר, כמו שהלילה הוא שחרר רק חצי משפחה, כי הוא טען שהוא לא מצא את ההורים, אז ככה שנכונו לנו עוד ימים מורתי עצבים בדרך להחזרת המלחמה, כשכמובן בכל רגע נתון יכול צהל לחזור למלחמה.
כמו בלילה כמעט היינו שם, אם לא היו מחזירים אותם עד 12 בלילה, אולי היינו שם.
נכון, ראינו באמת את הלחץ שלהם להחזיר את זה עוד לפני, אם שמת לב כבר ב-10-11 נמסר שהם בדרך לישראל, מה שאומר שהלחץ הצבאי עובד, אנחנו רואים גם את המחלוקת בישראל עצמה, למעט הקבינט, אבל בדעות בציבור הישראלי נקרא לזה ככה די חלוקות על העניין הזה, אבל לפחות הממשלה עושה כרגע כדי להחזיר כמה שיותר חטופים בחיים, ואני מניח שאחרי זה יעשו ערכת מצב כוללת ויראו לאן מתקדמים מכאן.
טוב, שיהיו בשורות טובות. איתי, תודה.
תודה רבה.
איתי. בוקר טוב. עכשיו אנחנו עם שר הרווחה, יעקב מרגי משס, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל המאזינים.
בוקר טוב. איך נערכתם לקבל את החטופים, גם אלה של אתמול בלילה, אלה של ליל שבת, אלה שיבואו הלילה וכן הלאה?
אנחנו נערכנו מבעוד מועד, הצוותים שלנו פרוסים ומחכים רק להגעתם, ומרגע שהם משתחררים, אנחנו משרד הרווחה נכנס לתמונה מרגע שהם משתחררים בתי החולים, העובדים הסוציאליים שלנו, עובדות הסוציאליות, מלוות את המשפחות ואת השבים הביתה מעכשיו ועד בכלל, נקווה שהתקופה תהיה קצרה.
אז זהו, ראיתי בנהלים שאתם הוצאתם במשרד הרווחה, בעצם עובדת סוציאלית קבועה תוצמד לכל אדם ומשפחה שתדאג לכל צרכיו. מה זה אומר בעצם? כלומר, גם כשהם משתחררים מבתי החולים?
ודאי, שם זה מתחיל, בואי, עם כל הכבוד, זה ה-DNA של עבודת רווחה. אתה יודע, בתאונת דרכים, להבדיל, באים, רואים מדע, רואים משטרה, רואים לפעמים את זקה, לפעמים את קבע. זה עניין שצריך פשוט חצי שעה נעלמים, ומי שממשיך ללוות את השבר הזה, זה העובדה הרווחה, כנל בכל משבר. לנו, אנחנו מקווים שהשבים הבית היו עם כמה שפחות חומרים, בעיות רגשיות ופיזיות וכל מה שנלווה לכך. אז עכשיו כך את זה שמחטפו מיישובים שנהרסו כליל, לעתים חלק מבני משפחתם נרצחו, הם ראו זוועות, הם צריכים ליווי, ליווי רגשי, תמיכה, מעטפת, אפילו במתווה הזה חשבו על הכל, חשבו על, על המעטפת הכלכלית, הרגשית, הטיפולית, הכל ביחד, לכן...
תגיד, אבל השר מרגי, מדינת ישראל מעולם לא התמודדה עם כמות כזו, עם דבר כזה, אפילו לא מתקרב לזה.
לא רק עם כמות, גם סוג כזה של נחטפו ילדים מתוך אזורי טבח, מתוך אזור מלחמה, וכמעט לא מצאנו חומר כתוב.
אז מה זה העולם? בעולם, לא רק פה.
בעולם, נעזר, אני רוצה למחה שגורם המקצוע ניסו להיעזר במומחי הבית הלבן, לקחו חומרים שהיה מבוקו חרם בניגריה.
מה שמכירים זה חיילים שנחטפו, לא דומה בכלל.
לא דומה לכלום, לכן לקחו את המכון חרוב, כתב עבור משרד הרווחה, כמובן בהזמנה שלנו, תורה כתובה, כל התהליך, מה שקרו, הכי קרוב להתעללות. תראה,
מישהו כבר שמע מהחטופים, אולי מהילדים החטופים, מה עבר עליהם שם, איפה הם היו, באיזה תנאים הם היו?
אני חושב שמי שצריך לשמוע שמע, תיקח בחשבון שהיה...
גם אותנו זה מעניין.
שישי שבת, גם אותי זה מעניין, אבל...
אבל עוד לא הספיקו.
עדיין אני מאמין שיש דברים שמי שצריך לדעת יודע, לא הכל יפורסם, כי יש לנו עדיין חטופים שם, וזה מנועל בצורה... הפיקו לקחים מהשחרור הראשון של שני... שתי המשוחררות, לכן אני חושב שמי שצריך לדעת, מה שצריך לדעת יודע, מה שמפורסם לציבור כנראה שיכול להתפרסם.
השר מרגי, אני חייב לשאול אותך, קיבלת המון שבחים המשרד שבראשותך בחודש האחרון בגלל הירידה שלך ושל צוות המשרד שלך לשטח, ושאני מתכוון לשטח, אני יוצא רגע מהילדים החטופים שעכשיו דיברנו עליהם, אנחנו מדברים על משפחות המפונים והילדים שם, ומשרד הרווחה ממש לקח אחריות, מה שנקרא, בעניין הזה. רוצה לספר לנו על זה קצת?
בוא, אני אומר לך איך זה עבד. אני תושב קרוב לעוטף, בסדר? באותו שבת, 6:30 בבוקר, אני שומע מין מוזיקה לא מוכרת. אני רגיל לשמוע פיצוצים, רגיל לשמוע ירוטים, עדי תותחנים, מטוסים, אבל באותה שבת זה היה משהו ברצף, בלי הפסקה. אני חשבתי בכלל סופת רעמים, אני פותח את הדלת, אני רואה שמיים בהירים, ואז אני יוצא למאבטח, ואני רואה התרחשויות, אני שומע שכנים מגיעים וכל, ואז הבנתי שהם מלחמה. מאותה שבת כבר המנכ״ל שלי כינס הערכת מצב במשרד, כמובן שנאלצתי, קיבלתי את הטלפון דרך המאבטח, ונאלצתי לפתוח את הטלפון, וניהלנו כבר הערכת מצב, וכבר אני רוצה לומר לך שהעובדים הסוציאליים שלנו חיכו למפונים, גם בים המלח, גם באלת. וזה הדין של רווחה, הרווחה היא כל הזמן חירום. זה אנשים לא יודעים, נכון שזה שעתה יפה לצערי הרב שנחשפה עבודתו של משרד הרווחה. משרד הרווחה זה לא רק עוני, זה לא רק מאוכלוסיות שבמצוקה. אני יכול לומר, אני לא אתבייש ואומר לך, אפילו אני, ממרום שנותיי בכנסת, לא ידעתי עד כמה מוטת הכנפיים והירידה לסעיפים ותתי סעיפים של משרד הרווחה. לא ידעתי עד כמה הוא גדול.
כי אף פעם לא התמודד, המדינה לא התמודדה עם סדר גודל.
המדינה ולא המשרד.
לא, אני אגיד לך, גם הדנ"א של עובדי הרווחה הם צניעות. ואני אומר לך, אני אגיד לך, אני בערכות מצב ראשונות, אני דרשתי שכולם מסתובבו עם מפודים. אמרתי, חלק מהחוסן של החברה הישראלית מתבטא בזה שאנשים יודעים שיש להם למי לפנות. אנשים נלקחו מבתיהם עם פיג'מות, חסרי כל. נטבחו בני משפחותיהם, נחטפו חבריהם הכי טובים, בני משפחותיהם. אמרתי, הם שימו אפודים. שימו אפודים של רווחה שכל אחד ידע שיש למי לפנות ויש על מי לשען במלונות. ולכן זה נחשף. מה גם? ביקשתי לחשוף את המוקד. הוצאנו קמפיינים כדי שהציבור ידע, בדרך אגב הציבור נחשף לעבודת המשרד, אבל אני רוצה לומר לך שכמעט כל אירוע אצלנו, כל אירוע שמתרחש ברווחה, יש נועל קבוע של הערכות מצב של הנהלת המשרד. ועוד משהו, העון האנושי, גם מהמנכ״ל ועד אחרון העובדים לא נתקלנו בסירוב אחד, סירוב אחד, כולם התגייסו. יש עובדים סוציאליים שיוצאים ביום ראשון, חוזרים ביום ראשון שאחרי כן מאלת, בים המלח, לכל המלונות, לא פשוט, גם הם בני משפחתם, חלקם מגויסים, חלקם קרובי משפחתם, אפילו עובדים סוציאליים מהעוטף, המשיכו לעבוד, הם היו מפונים ועבדו. לכן זה נחשף, הציבור נחשף לעשייה, מה גם, כן, סיירנו הרבה, נגענו באנשים, חטפנו גם מהאנשים,
כי זה לא פשוט בכלל. תדבר איתי רגע, השר מרגי, על היתומים. יש לא מעט יתומים כאלו, חלקם ילדים קטנים. איך אתם מתכוונים להמשיך לטפל בזה?
קודם כל, אנחנו, חשוב לומר, מהיום הראשון גם היינו חלק בלתי נפרד מכל החמלים, גם בשורה, גם ב-105, ששם נעשתה עבודת האיסוף, וכבר התחלנו לחשוב על אותם ילדים באותם ימים הראשונים, אותם ילדים שנשארו ללא אביהם, או ללא אחד מההורים, או שחטופים, ואין אין להם משענת ועורך משפחתי כבר, אז אספנו את הנתונים, נערכנו כבר, כתבנו נוהל חירום להצבתם במשפחות, משפחות, אם זה משפחות הגרעיניות שלהם, אז לאשר אותם כאומנת חירום. אני רוצה לומר לך שמלווים מהיום הראשון, ומקבלים את המענה גם הרגשי וגם הכלכלי.
כן, נקלטתם לאירוע שלא ידעתם איך להתמודד, ואני חושב שאתה בראש המשרד, משרד הרווחה, והצוות של המשרד עושים עבודת קודש, וגם כאילו שהשם גדול, כי אני רואה את השבחים מפי כולם.
זה הכל של העובדים, הכל באמת בשיתוף פעולה של העובדים, מנכ״ל, עובדים סוציאליים, עד אחרון העובדים במשרד, כולם כולם מגויסים, ועד עכשיו מגויסים.
אתה יודע, שר מרגי, למה אנחנו מדברים איתך על זה? יש ביקורת, חלק צודקת, חלק פחות, על משרדים מיותרים בממשלה, ומשרד הרווחה הוכיח בעצם שזה מהמשרד, א', מהמוצדקים ביותר, זה אנחנו יודעים, כי אנחנו יודעים מה התחום, מה תחת האחריות של משרד הרווחה, אבל שככה צריך להיראות משרד מסודר בעצם, משרד מורגן.
אכן, 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 ואני יכול לתת רק עצות. רק עצות לכל השרים, כל המשרדים. א', עברנו עכשיו, איך אומרים, תרגול באש חיה, מה שנקרא. כל המשרדים תורגלו במצב חירום כאוטי. אסור שיום אחרי זה כולם יפסנו את הנערת במגירות, אלא יאמצו, יכתבו, יתחקרו מה נעשה, מה הצליח, ולכתוב את זה כתורה. כי כל התורות שנכתבו על פינוי חללים, על זיהוי חללים, על פינוי אוכלוסיות, כל התורות שכתובות, לא השתמשו בהם, הם לא היו רלוונטיות. עכשיו עבדנו על, איך אומרים, תרגול על אש חיה, דימוי מעולם הצבאי, כולם צריכים לכתוב את התורה הזו, לאמץ אותה בנועל חירום למצבי חירום. אני חושב שככה, ושרים, תראה, אין ספק, ביום ראשון כולם היו באלם. אף אחד לא הכיר כלום. יש משרדי ממשלה שבאופן טבעי אין להם כלים. אני רוצה לומר ששר האוצר יתלונן בממשלה, שהוא רוצה להחליט לתת עכשיו 5 מיליון שקל לרשות בעוטף, הוא עבר מסכת עינויים דרך הפקידות. הציבור לא יודע את זה.
מה דעתך על כל התהליך? מה דעתך על כל התהליך, על עצם העסקה וכל מסביב לעניין הזה?
תראה, אני מטבעי אוהב לבקר את אלה שיושבים ביציע, ונותנים הערות ומבקרים את השחקנים ש... מזיעים ומתקפצים בדעה, והשרירים שלהם מקובצים בדשא, והריאות כבר בסיבולת אפסית מרוב מאמץ. אני לא מקדם קבל החלטות. אני רוצה לומר לך שמרגע הראשון שנחת עלינו האסון הזה, כולם, אם זה הצבא, אם זה הממשלה, כולם התכנסו, כולם התגייסו, החברה האזרחית, כל גופי, כל העמותות, כולם התגייסו ונתנו, ונכנסו ונתנו, נתנו כתף לכל המאמץ הזה, ואני חושב שבתהליך כבר, אם אני אקח רק סוגיית החטופים, אני רוצה להגיד לך, הייתה ממשלה, ישיבת ממשלה, עם אורך רוח, עם עשרות שאלות, לפעמים מוצלבות, לפעמים חוזרות על עצמה, ואתה יודע, שאלות אפילו ביזריות, שאני תעזבנתי עליה, אבל בדיעבד, מסתבר שכך צריך, והיה הכל בסוג שכל, ונשאלו שאלות, ונאמרו הקשיים באופן, בשקיפות, גם של אנשי הצבא, שגורמי המודיעין, נאמרו, חבל שבשישי לאוקטובר זה לא היה ככה.
כן, זה חבל מאוד. כולנו מבינים עד כמה שזה חבל, אבל בכל זאת, כן לך לעצמך משפט אחד, לא יודע, מדיני, אולי ביטחוני, השר מרגי, אתה חושב שאנחנו בדרך למיטוט חמאס? זה הולך לשם?
תראה, אני, כפי שאתה מכיר אותי, אני לא מתלהם ולא זה, אני יכול לומר לך דבר, שזו הכוונה בכל ההחלטות. מה יצא בסוף? אני מקווה שזה ימיטוט יכולות החמאס. את האידיאולוגיה של חמאס אי אפשר למחוק אותה. אבל את היכולות הצבאיות, היכולות השלטוניות, אפשר. צריך אורך רוח. לצערי הרב, לפעמים ראינו רק במשבר הקטן מאתמול, מיום שישי להיום, אנשים יש להם ביקורת, למה, איך ולמה. צריך אורך רוח, צריך עצבי ברזל. צריך סבלנות, וצריך לתת גיבוי למקבלי החלטות ולחיילים ולכולם ביחד, לכל העושים במלאכה. אין ספק שעזה שלפני שמחת תורה, ועזה שאחרי שמחת תורה היא לא אותה עזה, אין ספק שהחמאס שלפני שמחת תורה והחמאס שאחרי שמחת תורה לא יהיה אותו דבר. ואני חושב, מתבקש יותר מכך, שאם התפקחנו, שנשמר את ההתפקחות הזו, נפסיק להזין למוזיקות או לצלילים או תפיסות עולם, שהכניסו מורך, והכניסו פחד, והכניסו כל מיני ערכים שגויים. כולנו נזכור את התאריך הזה, את שמחת תורה תשפ דלת, בצורה שלא נשכח אותה לעולם.
ואתה משוכנע, השר מרגי, אתה משוכנע שהמנגינה השתנתה? אתה מדבר על זה שצריך שמות את כל תפיסות העולם.
נכון להיום, כן. אני מקווה שנשמר את זה. אני מקווה שנדע לשמר את זה לאורך זמן.
נקווה גם. השר יעקב מרגי, שר הרווחה, תודה שדיברת איתנו. תמשיכו לעשות את עבודת הקודש שלכם, ורק בשורות טובות.
תודה, השר יעקב מרגי. תודה רבה.
להתראות.
הוא באמת אחד מהשרים שקיבלו הכי הרבה תשבחות, בגלל כל הנושא הזה שדיברנו עכשיו עליו, משרד שהתארגן כמו שצריך, למרות סדר גודל ענק ועצום של האירוע הזה, משרד הרווחה...
אני מבין, צריך מלחמה כדי ששר יקבל תשבחות.
לא, אבל קרה מה שקרה, אז אתה יודע, אתה אומר איזה משרדים עובדים כמו שצריך,
נכון, בשוטף קשה,
ואיזה משרדים לא.
כן, נכון. ואולי יחיד, אולי יחיד, גם יתר שרי שס ולא מעט אנשים טובים בממשלה שעושים עבודה, חרף ביקורת וטענות וכל מה שזה לא יהיה בתקשורת שאוהבים לנגח כל הזמן. אז הנה, אותנטי ביותר, שרים שעושים את העבודה שלהם, בוא נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
8.35, טוב, הרבה ביקורת יש סביב כל המהלכים האלה, האם היה צריך בכלל ללכת לעסקה הזו, או להמשיך לרסק אותם ולהיכנס על הפנים על הדרום, כי כל עיקר החמאס, עוצמת החמאס שעוד נשארה, נמצאת בדרום, בחאן יונס, באזורים הצפופים שם, שמספר האוכלוסייה שם הכפיל את עצמו מאז שפינו את אזור צפון הרצועה, וזו השאלה הגדולה, והמון המון ויכוחים פנימיים בתוך הצמרת הביטחונית והמדינית, וגם בציבור, כל אחד חושב משהו אחר.
לא, אני לא חושב שיש ויכוח בתוך הצמרת הביטחונית וגם המדינית. המהלך היה כזה, אמרו, קודם כל ניקח את מה שנותנים לנו כרגע, ואחר כך להמשיך קדימה לדרום הרצועה, כלומר לרפיח וחאן יונס וכל ה... אזורים שבהם צהל עדיין לא נגע בתמרון היבשתי, שהוא עדיין לא נכנס לשם, תמרון הקרקעי. ואני בכלל חושב, אתה יודע, איך אמר מקודם השר מרגי, אני לא מקנה במקבלי ההחלטות, כך הוא אמר, זה גם מה שהציבור מרגיש. אי אפשר לקנות במקבלי ההחלטות, כי כל החלטה שלהם לפה או לשם, היא החלטה שהיא הרת גורל, עבור משפחות רבות, מצד
עבור
אחד,
חטופים
מצד
עצמם.
שני גם, כן, מצד שני גם ביטחון המדינה.
כן, זה נכון. אלוף במילואים גדי שמני איתנו עכשיו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, כל התהליך שהיה כאן, היינו צריכים להגיע אליו בצורה הזו, או שהיה צריך להמשיך ולהמשיך?
אני מבין שאתה שואל על העצירה לצורך שחרור
נכון,
החטופים.
נכון.
תראה, אני חושב שאין לנו הרבה ברירות. לצערי הרב, מדינת ישראל נקלעה למצב מאוד מאוד לא פשוט, שיש כל כך הרבה אנשים שחטופים שם, ילדים, נשים, זקנים, חיילים, חיילות, נערות, שמי יודע מה עובר על האנשים האלה. מספרים כל מיני סיפורים כשהחטופים מגיעים, שהחמאס התנהג יפה וכולי, אז אני שם על זה סימן שאלה גדול, ואני גם לא רוצה חלילה לגרום לעוד יותר לחץ אצל משפחות החטופים, אבל בואו לא ננסה לעשות האנשה למפלצת הזאת הנוראית שגידלנו שם ברצועת עזה. אז אני חושב שאין לנו ברירה.
מי זה גידלנו?
חייבים תראה, אם אתה רוצה להיכנס לזה, אז אני אכנס.
בוודאי.
אני לא התכוונתי להיכנס, אבל תראה, בוא אני אסביר לך. קצת את ההיסטוריה, תראה, ב-2009, חמאס השתלט על הרצועה ב-2007, כמו שאנחנו זוכרים, כשהוא זרק את הפתח ואת הרשות הפלסטינית משם, והוא השתלט על רצועת עזה. ב-2009, קטר התחילה לטפח את חמאס ולהזרים כספים לתוך הרצועה. דרך המצרים עשו שם פרויקטים אדירים, דברים שהיום חיל האוויר הורס, כן, אנחנו רואים את זה, פרויקטים אדירים של בנייה, כשחלק גדול מהכסף, הלך לטרור, למנהרות, לרכישת אמצעי לחימה. אנחנו בהתנתקות עזבנו את ציר פילדלפי, ולמעשה פתחנו ערוץ פתוח לגמרי של הברכות. היום יש בציר פילדלפי, זה גבול מצרים, רצועת עזה, כן, שזה למעשה הגבול הבינלאומי של מדינת ישראל, מבחינת החוק הבינלאומי, זה הגבול שלנו עם מצרים, לפי הסכם השלום של 1974. ועזבנו שם, היום יש מנהרות שעוברות בהן מסעיות, אבל אני לא מגזים, מנהרות שעוברות בהן מסעיות מהצד המצרי במשך שנים. עכשיו תראה, ב-2017, וזה הציבור...
רגע, וכשאתה אומר, אני רוצה להתעכב רגע על המסעיות שעוברות שם, וכשאתה אומר שהמסעיות עוברות שם בעיר התת-קרקעית שהם בנו להם שם, במימון הקטרי שאנחנו אפשרנו, ישראל ידע כל הזמן הזה על מנהרות כל כך גדולות שקיימות שם?
בוודאי, בוודאי. אף אחד לא יכול לטעון שהוא לא ידע. אתה גם יכול לפתוח אגב מקורות גלויים, ואתה תראה כתוב, אנשים התראיינו, אתה יכול לקחת את כל הרעיונות שלי אחורה 10 שנים, שאני צועק חבר'ה, אנחנו מטפחים את החמאס, אנחנו נותנים לו חסינות, אבל הדבר באמת חמור קרה ב-2017, כי עד 2017 הם העבירו כסף לפרויקטים דרך המצרים, והרבה מהכסף הזה הלך לטרור. ב-2017 מדינות ערב, מצרים, ערב הסעודית, בחרן, המפרציות, הטילו חרם על קטר. הם הטילו חרם על קטר כי הם אמרו, קטר תומכת בטרור, זה אחים מוסלמים. אחים מוסלמים זה איום גדול מאוד, גם על המדינות הערביות, כמו מצרים למשל, כמו ירדן. והם סגרו לקטר את כל המעברים היבשתיים, היה חרם של כמעט 3 שנים, אולי קצת יותר אפילו. ואז צינור הכסף של קטר לרצועה נסגר. ומי שפתח את צינור הכסף הזה, זה אנחנו, מדינת ישראל. על ידי זה שאפשרנו להם להעביר את מזדודות הכסף. עכשיו רק שתבין.
רגע, ולמה פתחנו את זה?
אז שאלה טובה, אבל אני רוצה רק שתבין את גודל האיוולת. התקציב האיראני לחמאס היה 100 מיליון דולר בשנה. זה היה תקציב שאיראן הקצתה כל שנה לחמאס, להתחמשות שלו, לאימונים שלו, העבירו את הכסף בכל מיני צורות, הלבינו כספים בכל מיני שיטות, בסוף הכסף הגיע לחמאס. התקציב שישראל אפשרה להעביר הוא 400 מיליון דולר בשנה. זאת אומרת, פי 4 מהתקציב האיראני, כל חודש, נחת נציג קטרי עם מזוודות כסף בנמל התעופה בן גוריון. הוא לא נחת בעזה, הוא לא נחת בנמל התעופה בן גוריון. משם הוא נסע עם ליווי של ישראל למעבר ארז והכניס את הכסף לחמאס. מזומן.
אבל אני שואל למה אפשרנו את זה? כלומר, למה אפשרו את זה? כדי שמה? שלא יראו עלינו רקטות?
אני אגיד לך, זה צריך לשאול את בנימין נתניהו, מכיוון שהוא זה שאפשר את זה, זאת הייתה תפיסת עולמו, אני חושב
זה לא הייתה המלצת גורמי הביטחון לכל אורך הדרך?
לא, אני לא חושב שזאת הייתה המלצת גורמי הביטחון, וגם אם הייתה, אתה יודע, גם אם הייתה המלצה כזאת של גורמי ביטחון, ריבונו של עולם, אנחנו יודעים, תראה, אני לא הייתי נגד, אף פעם לא הייתי נגד זה שיחזקו את הכלכלה בעזה, ו... יאפשרו להם לשגשג מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, כי ברור לך לגמרי שברגע שיש שגשוג כלכלי, אז אנשים אולי פחות רוצים לצאת עכשיו למלחמות, יש להם מה להפיד, הם מתמקדים בדברים אחרים. יש בזה הרבה היגיון, אבל כשאתה יודע, ואתה יודע שהכסף הולך לטרור, אז אתה ממשיך להעביר אותו. עכשיו, בוא אני אשאל שאלה פשוטה.
כן, אבל אני עדיין לא מקבל תשובה לשאלה אחת. למה בנימין נתניהו וממשלת ישראל, מדינת ישראל, אפשרו משנת 2017 להעביר 400 מיליון דולר לחמאס?
400 מיליון דולר בשנה.
בשנה?
תכפיל את זה בשש. עכשיו, תשמע, בוא נשאל את עצמנו שאלה פשוטה. אם חשבת שהכסף הזה באמת הולך לפרויקטים אזרחיים ולחינוך ולבנייה, למה בנית את הקיר שהשקענו בו 5-6 מיליארד שקל, את הקיר התת-קרקעי למנהרות, למנוע כניסה של מנהרות? כי ידעת שהכסף הולך למנהרות, כי ידעת שחמאס מכין את עצמו בשביל להעמית עלינו שואה. ידעת את זה. ובכל זאת הכסף ימשיך לעבור. עכשיו, תשמע, לי אין תשובה למה הכסף הזה עבר. אין לי תשובה, זה הדבר שצריך
לבדוק. אבל בוא נלך אולי יותר אחורה, ויש את הדיבורים האלה שהולכים עד לאוסלו, עד להתנתקות ועד לאוסלו. שכל התהליך שהיה כאן במרוצת השנים, כל תהליך בפני עצמו, הוביל בסוף להתעצמות החמאס, ובוא נתחיל, אני לא הייתי מתחיל באוסלו, הייתי מתחיל אולי בהתנתקות, כי היא יותר רלוונטית לרצועת עזה וההתעצמות של החמאס, מאז שעזבנו שם. אולי זו הייתה הטעות שהובילה אותנו עד הלום?
תראה, אני חושב שאתה כן צריך, אפשר להתחיל באוסלו בהחלט, כי למעשה צהל לא היה בתוך הערים הפלסטיניות מ-1994. מרגע שעזבנו על פי הסכמי אוסלו, אנחנו היינו בתוך עזה, בתוך מחנות הפליטים. אני הייתי מפקד אוגדת עזה ב-2003-2004, בשיא האינתיפאדה השנייה. היינו עושים הרבה מבצעים, אבל ישבנו בגוש קטיף. ישבנו ביישובי התוחמת הצפונית, וישבנו...
וחמאס לא התעצם כשהיינו בגוש קטיף.
בוודאי שהוא התעצם. הוא התעצם, והתעצם בענק. אבל אנחנו היינו שם, נלחמנו במנהרות, היינו בציר פילדלפי, ניסינו לקטוע, זה לא היה פשוט. הוא התעצם, אבל הקצב ההתעצמות שלו היה הרבה יותר איטי. אני חושב שגם אם היינו נשארים שם, זה אני אומר לך מקצועית, אני לא אומר, ואין פה עניין אידיאולוגי, אם היינו נשארים שם, החמאס היה מתעצם. הקצב היה יותר איטי, זה ברור לגמרי, כי ברגע שאתה שם, ואתה
יושב... אז כל התהליכים של אוסלו והתנתקות ועזיבת ציר פילדלפי, כמדומני גם היית מזכיר צבאי של ראש הממשלה דאז אריאל שרון בזמן ההתנתקות, אז כל התהליכים האלה, יש מי שיבוא ויומה, אולי אתה, אולי אחרים, טעינו?
קודם כל לתקן, אני לא הייתי מזכיר צבאי בזמן ההתנתקות, מי שהיה מזכיר צבאי שלו זה גלנט. אני הגעתי אחרי ההתנתקות. אוקיי, אז זה היה רק בשביל הדיוק ההיסטורי.
אין בעיה, כן, אוקיי. שאלה מעניינת לשר הביטחון כשהוא התראיין אצלנו. אוקיי.
אבל כן, אבל מה שאני הספקתי להבין זה שהנוכחות של גוש קטיף שם, ואגב, אני מאוד מאוד אהבתי את האנשים שם, הייתה שם התיישבות מופלאה של האנשים בגוש קטיף. ההתיישבות לא נתנה יותר ביטחון. בסוף היינו צריכים להשקיע הרבה הרבה מאוד מאמצים בשביל קודם כל להגן על ההתיישבות, אחר כך להגן על יישובי העוטף, ובזמן הזה חמאס התעצם. אז אני לא חושב שאפשר לקבוע חד משמעית.
כן, אבל כשהייתה התיישבות שם בגוש קטיף, לא היו רקטות על שדרות ועל אשקלון?
זה לא מדויק. הרקטות כבר היו קסאמים כבר ב-2002. תסתכל, תפתח את הספרי היסטוריה או את הדף אחורה באינטרנט ותראה שהקסאמים הראשונים כבר התחילו לעוף ב-2002. זאת אומרת, הם היו יותר פרימיטיביים, אולי אפילו ב-2001. הם היו יותר פרימיטיביים, אז עשינו מזה צחוק, אמרנו זה רק צינור של תמרור עם איזה ראש נפץ קטן, אבל סדרות כבר ספגה ב-2001-2002.
כן, 2001.
לפני התנתקות, כן, ולאט לאט זה השתפר. אז אני אומר, יכול להיות שקצב ההתעצמות שלהם היה הרבה יותר איטי אם אנחנו היינו שם, אבל להגיד שלא הייתה התעצמות בכלל, קשה להגיד את זה, ואני חושב, אם אתה שואל אותי מה הטעות העיקרית שלנו, זה שיצאנו מציר פילדלפי, ולכן אני אומר, שגם במטרות המלחמה הזאת, אני עדיין לא רואה מטרה שנקראת פירוז עזה. אז אם אתה מראיין באמת את שר הביטחון, תשאל אותו מה עם פירוז עזה. כי אם אתה לא מפרז את עזה, אין שום דרך להבטיח שחמאס או מי שלא יהיה שם, אתה הרי לא תצטרך לחסל.
אז מי שהחליט על פינוי, אז מי שהחליט, אלוף המילואים גדי שמני, אז מי שהחליט על היציאה או עזיבת ציר פילדלפי, זה חלק מתוכנית ההתנתקות בשעתו של אריאל שרון, אז הסיפור של רצועת עזה, הסיפור הגדול של רצועת עזה, שזה ציר פילדלפי, אז זו הייתה הטעות של אותם ימים, או כל המכלול, כולל ההתנתקות?
אם אתה שואל אותי, אני חושב שהטעות הגדולה, תראה, העניין של ההתיישבות זה עניין, זה החלטה מסוג אחר, זה לא החלטה ביטחונית. אני עכשיו מדבר איתך ביטחוני נטו. היציאה מציר פילדלפי הייתה טעות ביטחונית, כי לשבת בחוץ ולחשוב שהמצרים יעשו בשבילך את העבודה וימנעו הברחות, זה לא לחיות את המציאות. אנחנו מבינים שבקלות רבה אתה יכול לשחד שם.
כמות המנהרות שיש מתחת לציר פילדלפי עד היום, מן הסתם.
אומר לך עיר, נכון? אומר לך מסעיות, אומר לך גדי שם.
כן.
נכון? מסעיות יכולות לעבור שם. שזה נשמע מטורף.
ואנחנו לא מגזימים, רבותיי.
והסיכוי לחזור לשם היום הוא רלוונטי?
גם ברגעים האלה, אין לי שום ספק שעוברים אמצעי לחימה לרפיח האזתית, לרפיח המצרית. זאת פשוט שיטה משומנת מדי, שגם משמנת את האנשים שם בהרבה מאוד כסף, ואי אפשר לעצור את זה, אלא אם כן אתה יושב שם. ואת הקיר הזה שבנו ליד עוטף עזה, היה צריך לבנות בציר פילדלפי.
יש אפשרות כזו? ישראל יכולה להגיע לשם ולבנות את המכשול הזה?
ברור שיש אפשרות. קודם כל, מבחינה בינלאומית, אנחנו זכאים להיות שם. זה הגבול שלנו עם מצרים. אנחנו החלטנו לעזוב את המקום הזה. דבר שני, יש שם, זה לא זירה פשוטה. גם כשהיינו שם, נלחמנו, נפגעו לנו, איבדנו חיילים. המשמעות היא שצריך פשוט להרחיב את העסק הזה. צריך לקחת את המחנה פליטים הזה, ופשוט להרחיב, להרחיב. לשטח שם כמה אלפי בתים. אין שום בעיה אחרת. לפתוח טווח שיהיה מספיק גדול בשביל החיילים שלנו ויוכלו לפעול בביטחון יחסי, זה תמיד יהיה שם מסוכן, אבל אין ברירה.
האמריקאים ייתנו לנו לעשות את זה?
תראה, אני חושב שהשאלות האלה לגבי האמריקאים הן חשובות, ואני האחרון שיזלזל בקשר שלנו עם האמריקאים. אני מבין היטב, אתה יודע, אני גם הייתי נספח צהל בוושינגטון, אני מכיר את הדברים בצורה הכי אינטימית. אבל כשמדובר פה על 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 ביטחון המדינה, על ביטחון התושבים שלנו, על יכולת למנוע מחזות כמו המחזה הנוראי שראינו בשביל אוקטובר, אני לא חושב שאנחנו צריכים להתחשב באף אחד. אם חלק מתוכנית המלחמה שלנו זה גם כיבוש של רפיח, אז אתה ממילא גם מגיע לציר פילדלפי, ומי שחושב שאנחנו נצא משם מהר מרצועת עזה אחרי שאנחנו נגמור להשתלט על השטח, פשוט טועה, כי זה ייקח הרבה מאוד זמן, אם רוצים לממש.
דרך אגב, תוך כדי שאתה מדבר, הלכתי ואמרת לי לבדוק בהיסטוריה ובאינטרנט, אז הלכתי ובדקתי, בשנת 2007 הגיע הקסאם, נחת הקסאם הראשון באשקלון. כלומר, אחרי ההתנתקות.
לא, זה באשקלון, רבותיי.
באשקלון, כן.
נכון, כי אז הם הצליחו להגיע לטווחים, ואגב, זה נחת כבר לפני, גם ב-2004, באזור התעשייה של אשקלון נפלו קסאם. תסמוך עליי שאני יודע מה שאני אומר, אבל כשהצווחים היו מאוד קצרים, אז שדרות כבר חצה ב-2001, תתקשר לדודי, הוא יספר לך מתי הם התחילו.
ובכל אופן, שלי. אתה אומר שהטעות הטעויות התחילה ב-2017, כשמדינות ערב סרבו להעביר את הכסף הזה מקטר לחמאס, ומי שהעביר את הכסף בעצם זו ישראל, שזה דברים, אתה יודע, אני כשאני שומע את זה, מה שנקרא, יוצא עשן מהאוזניים כשאתה שומע את הדברים
האלה. אבל זו האמת, זו האמת. אם אתה רוצה, אני גם יכול לתת לך מספרי טלפון של כמה מומחים וחוקרים של חמאס, ואני אסביר לך את אותו דבר. אנחנו פה, זאת האיוולת הגדולה, ועכשיו אנחנו צריכים, בנינו שם מפלצת, ועכשיו אנחנו צריכים לפרק את כל הדבר.
שאלה אחרונה, אנחנו חייבים לסיים, אלוף במילואים גדי שמני, אנחנו אוטוטו מגיעים כבר לשלבים המתקדמים של עסקת החטופים, כבר שתי פעימות היו, יש עוד שתיים, מיד למחרת, לחזור למלחמה?
אין שום אופציה אחרת, חייבים לעשות את זה, חייבים לכבוש את כל רצועת עזה, חייבים להשתלט על שטח, ואחרי זה לטפל בתת קרקע, לעצור פעילים, להרוג את ההנהגה, להרוג פעילים. אין שום אופציה אחרת. כל פקודה אחרת שתינתן לצהל תהיה פקודה חוקית, אבל לא מוסרית. ואני באמת, אני שואל את עצמי, אם חלילה תינתן פקודה כזאת, הנחיה כזאת לצהל, איך מפקדי צהל יצטרכו להגיב? אני אפילו לא רוצה לחשוב על זה.
אלוף בן אלוהים, גדי שמני, מי שהיה מפקד פיקוד מרכז, בעבר גם מפקד אוגדת עזה, נכון?
כן.
כן. תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות.
תודה.
בשורות טובות.
תודה. יום טוב.
שים לב, משנת 2017, מדינת ישראל, שבראשה עומד ראש הממשלה נתניהו, אפשרה להעביר 400 מיליון דולר לחמאס בשנה. מדי שנה.
כן, שנה אחת היה בנט, אל תשכח.
בסדר.
שהמשיך את אותו דבר.
כן. הלכתי איתך, בסדר.
כן, כן. מיליארדים בקיצור בשנים האחרונות. אנחנו חותמים, מחר נהיה כאן בעזרת השם בדקה לשמונה, מיד אחרינו הרב יצחק פנגר, תודה לצוות שלנו, קובי סגל ומוטי קופפר, להתראות דוד, בוקר
יום טוב,
טוב,
שבוע טוב.
שבות טובות.